השיעור באדיבות, אתר יהדות TV. יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד. יהדות TV.
אוקיי, אנחנו נעשה סיכום קטן. בעצם נעשה סיכום קטן. בפרק י"ח ופרק י"ט, האדמו"ר הזקן הסביר איך שקרוב לכל יהודי, כל יהודי, לשמור על המחשבה, דיבור ומעשה. זאת אומרת, להיות בינוני. מה הכוונה כל יהודי? אז התחלנו פרק י"ח, כל יהודי הכוונה היא גם יהודי שיד שכלו קצרה, זאת אומרת שהוא לא, אין לו כישרונות שכליים מפותחים, ובכן הוא לא מסוגל באמת להתבונן ולהעמיק את דעתו בגדולתו של הקדוש ברוך הוא, וככה להוליד בליבו אהבה ויראה. עכשיו, מה הבעיה? הבעיה היא שכדי להיות בינוני חייב להיות אהבה ויראה. כי הבינוני זה מי שמקיים את כל המצוות שאפשר לו לקיים, והוא לא עובר עבירות. ככה בעצם הסברנו, כן? ואמרנו שאהבת השם זה השורש לכל מצוות עשה, ויראת השם זה השורש לכל המצוות לא תעשה. אז אם אנחנו אומרים שהבינוני, עכשיו, מה יעשה יהודי שלא יכול להתבונן ולהעמיק דעתו? או בגלל ששוב, הכישרונות שלו דלים, או שכרגע אין לו מספיק חומר לחשוב ולהתבונן עליו. אז הוא לא יכול עכשיו כרגע, במצב הנתון שבו הוא נמצא, הוא לא יכול לפתח אהבה ואירה. הוא לא יכול. אז הוא לא יכול להיות בינוני. אז מה הוא יעשה? אז אדמור הזה כנראה הוא יכול להיות בינוני. למה? מצד זה שבקרבו יש בו קדושה, יש לו נשמה. יש לו מה שנקרא חוכמה שבנפש האלוקית.
זאת אומרת שלא חייב להיות
אהבה ואירה. אז הסברנו שבעצם אדמור הזה כן, כשהתחלנו פרק י"ח, אם אתם זוכרים, אז הזכרנו את מה שאדמור הזקן כותב בהקדמה, בדף השער, שהספר הזה מיוסד על הפסוק כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו, לבאר בדרך ארוכה וקצרה. אז אמרנו, מה הפירוש דרך ארוכה וקצרה? מה הפירוש? אז אמרנו ככה, עד פרק י"ח זה הדרך הארוכה. זה להתבונן, כל מה שהוא דיבר. מפרק י"ח זה הדרך הקצרה. אז השאלה היא, בוא נלך ישר לדרך הקצרה. אז לא, יש את הדרך הרגיל. הדרך הרגיל הוא כן להתבונן. להתבונן בגדולתו של הקדוש ברוך הוא, להוליד בלב אבא ואירה. זה הדרך, הסדר הרגיל. אבל לפעמים יש גם דרך הקצרה. מה זה הדרך הקצרה? כרגע אתה לא יכול להתבונן בגדולת השם. אבל מה? תזכור שיש בקרבך נשמה קדושה, יש בך קדושה אילאית, שנקרא חוכמה שבנפש, ששם שורה אינסוף ברוך הוא, מצד זה שאתה מזרע אברהם אבינו. שכל מי שנולד מזרע אברהם אבינו, הוא נולד קדוש. מה הפירוש הוא נולד קדוש? יש בו נשמה קדושה, ובנשמה הזו יש דרגה, בחינה שנקראת חוכמה שבנפש, ובבחינה הזו שנקראת חוכמה שבנפש, שורה אינסוף ברוך הוא. ולכן כל יהודי מסוגל להגיע למצב שהוא לגמרי מתבטל ומוסר את עצמו לקדוש בו, בלי שום פנייה אישית. עושה את האמת למען האמת ומתמסר לגמרי לקדוש ברוך הוא. זה מה שלמדנו פרק י"ח. מתוך ביטול, התמסכות מוחלטת. התמסכות מוחלטת להשם. אתה פשוט מוסר את עצמך להשם. עכשיו אמרנו, הבעיה היא שהדרגה הזו שנקראת חוכמה שבנפש, אז יש עצם בחינת החוכמה יכולה להיות במצב של שינה, ומה שמתפשט מהחוכמה לתוך הכוחות הפנימיים יכול להיות בבחינת גלות. גלות במה? לכן זה נקרא אהבה מסותרת. זה באלם. זה באלם מצד הגוף, הנפש הבעמית, התאוות זרות. זה באלם. אלא מה? אמרנו שזה יכול להיות באלם עד גבול מסוים. אבל יש נקודה, למשל כשמעמידים יהודי בניסיון, בעניין של אמונה, לכפור בקדוש ברוך הוא. אז אמרנו על הרוב. כן? או בכל אופן, אצל כל אחד ואחד, יש את הנקודה הזו שאם אתה לוחץ שם, מתעוררת לו החוכמה שבנפש. הדמור הזה כן אומר שבדרך כלל, זה כאשר מעמידים אותו בניסיון בעניין של אמונה. הכוונה היא שאומרים לו לעשות מעשה, שאם הוא יעשה את המעשה הזה, הוא מרגיש שהוא מתנתק מהקדוש ברוך הוא. אזי החוכמה שבנפש שבקרבו תתעורר מהשינה, תצא מהגלות, ואז היא תפעל את פעולתה. ובכן אמרנו אפילו קל שבקלים, שיכול לעשות שטויות, 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 שטויות. אם אנחנו נוגעים לו בנקודה הזו שהוא מרגיש שאם הוא עושה מעשה מסוים, הוא נעשה נפרד מהשם, הוא מאבד את הזהות היהודית שלו, אזי החוכמה שבנפש שלו מתעוררת מהשינה, יוצאת מהגלות, ואז הוא יהודי, ואז הוא לא עושה את זה. אז זה מאוד יפה. מה צריך עכשיו פרק חף? אז צריך פרק חף, התחלנו, כי יש לנו בעיה. מה אתה בא? אתה בא ליהודי ואתה אומר לו, תדע לך שגם אתה יכול לבנת. למה? כי יש בך חוכמה שבנפש. אז הוא עונה לך, אוקיי, תודה רבה. אבל עכשיו אתה בעצמך מסביר לי שהחוכמה שבנפש שבי, היא יושנת. או בגלות. מתי היא מתעוררת? היא מתעוררת כשאתה מעמיד אותי בניסיון בעניין אמונה. תודה רבה. אבל אתה עכשיו אומר לי שגם אני יכול להיות בינוני, זה קרוב לך דבר מאוד. למה? כי יש בך חוכמה שבנפש. אבל אם היא כל הזמן מבחינת שינה, איך היא תעזור לי? ואם היא מתעוררת רק כשמעמידים אותי מניסיון של עבודה זרה, של כפירה באחדותו של הקדוש ברוך הוא, אז יוצא שרוב הזמן היא רדומה, היא ישנה, היא בגלות. אז היא לא עוזרת להיות בינוני. אז איך אתה בא ואומר לי שמצד בחינת חוכמה שבנפש, אני יכול להיות בינוני? היא יושנת. אז רק שיעמידו אותי בניסיון, בעניין של אמונה, אז היא תתעורר לי. אז מה זה יעזור לי? ובינתיים זה יושן. אתה לא מרגיש שזה נמצא אצלך. אז זה לא עוזר לך בכלל. ובכן, האדמו"ר הזקן, בפרק חף, חף א', חף ב', חף ג', חף ד', והוא מסיים את העניין הזה בפרק חפה, מתחיל להסביר לנו שכל מצווה היא פרט באחדות השם, וכל עבירה היא פרט בעבודה זרה. זאת אומרת, האדמו"ר הזקן עכשיו הוא בתהליך הסברה, שבו הוא מבהר לנו שבעצם כל עבירה שאתה עושה, כל עבירה שאתה עובר עליה, כל מצווה שאתה נמנע מלקיים אותה, אתה בלי לשים לב פועל את אותה פעולה שיהודי פועל כשהוא משתחווה לעבודה זרה. או כשהוא כופר באחדותו של הקדוש ברוך הוא. עכשיו, ברגע שאנחנו נשתכנע מזה, אז מה יקרה? הרי מתי מתעוררת החוכמה שבנפש? כשאתה מרגיש שאומרים לך עבודה זרה. אבל אם עכשיו אתה תהיה משוכנע שכל עבירה זה עבודה זרה, אז בכל פעם שהיצרה יציע לך עבירה, מה יקרה? החוכמה שבנפש תתעורר מהשינה, תצא מהגלות ולא תעשה עבירות. אבל כדי לא לעשות עבירה, צריך להרגיש את החומרה של העבירה. אז קודם כל צריך להבין בשכל. ומי השכל? זה ירד אל הלב. וידעת היום, והשבות האלה לבבך. קודם כל צריך לדעת. עכשיו בואו נתחיל. אז במילה, מה מסביר לנו האדמו"ר הזה? כן? הוא מסביר לנו בפרק רף, התחלנו נגיד את זה ממש קצרה ונמשיך, שבעצם אנחנו צריכים להבין מה זה עבודה זרה. אז אתם זוכרים מה דיברנו אז, למשל כשרצינו להגדיר מה זה סטרה אחה? כשרצינו להגדיר מה זה סטרה אחה, הסברנו שהסטרה אחה אין לה הגדרה. מה ההגדרה שלה? שהיא הצד האחר. צד האחר של מי? של הקדושה. אז כשאתה רוצה לדעת מה זה סטרה אחה, צריך להגדיר מה זה קדושה. כשאתה יודע מה זה קדושה, אז כל מה שנכנס בתחום של הקדושה הוא קדושה, וכל מה שלא קדושה, מה הוא? הוא סטרה אחה. זה ההגדרה של הסטרה אחה. היא הצד האחר של הקדושה. אותו דבר לגבי מה זה עבודה זרה. אז יש עבודה זרה כפשוטו, להשתחווה לפסל. אבל יש את העניין הפנימי שבזה. יש אחדות השם. וכל מה שהיננו אחדות השם, זה עבודה זרה. ובכן, כשרוצים לדעת, להגדיר מה גדר של דבר, האם הוא עבודה זרה או לא, העבודה שהיא זרה לקדוש ברוך הוא, האם הוא משהו זר להשם, אז פשוט, אנחנו צריכים לדעת להגדיר מה זה אחדות השם. כאשר אצלנו יהיה מוגדר טוב מה זה אחדות השם, אנחנו נדע שכל מה שלא נכנס בגדר הזה, מה הוא? הוא עבודה זרה. הוא זר לאחדותו של הקדוש ברוך הוא. אז בואו נתחיל. אמרנו שהקדוש ברוך הוא, למרות שהוא ברא את העולם, אז הבריאה של כל העולמות, התאבות כל העולמות, זה לא פעל אצל הקדוש ברוך הוא שום שינוי. שום שינוי. זה מה שאנחנו אומרים בתפילה, אתה הוא עד שלא נברא העולם, ואתה הוא מי שנברא העולם. אוקיי? ככה אמרנו. למה באמת זה לא פעל שינוי? אז אמרנו, עשינו דיוק. הרי לא, כתוב, בראשית ברא אלוקים. שהשם ברא את העולם. אז למה כתוב פה, אתה הוא עד שלא נברא העולם? שנברא, מה הוא נברא לבד? היו צריכים לומר, אתה הוא עד שבראת את העולם. השם ברא את העולם. כשאתה אומר עד שנברא העולם, זאת אומרת, יש את הקדוש ברוך הוא, וקרה משהו שהעולם נברא מצד עצמו לבד. הוא נברא. אתה הוא עד שלא נברא העולם. מי ברא אותו? עד שנברא העולם. אתה היית השם, אחד, וגם אחרי שהוא נברא העולם, אתה נשאר הקדוש ברוך הוא אחד. אתה הוא עד שלא נברא העולם, ואתה הוא מי שנברא לו. אותו הוא. ובכן מדגישים את ההוא. אתה הוא עד שלא נברא עולם, ולא אתה מי שנברא, אלא אתה הוא מי שנברא. אותו הוא שהיה לפני בריאת העולמות, אותו הוא נשאר אחרי בריאת העולמות. אז דייקנו מה הפירוש שנבראו. מה, נבראו לבד? אז אמרנו תלוי. יש פסוק שאומר בראשית ברא אלוקים, ויש פסוק שאומר יהללו את שם השם כי הוא ציווה ונבראו. אורן, זה לא סתירה. שם כתוב שם הוויה, ופה כתוב שם אלוקים. והסברנו ככה, זה סובב כל אלמין, ממלא כל אלמין. מצד האור סובב כל אלמין, הוא לא התעסק בהתאבות העולמות. מבחינתו העולמות נבראו בדרך ממילא. אמרנו אז משל, זה כמו שאדם חכם עכשיו מסביר שכל עמוק, מאוד מאוד עמוק, ותוך כדי הוא מקפל נייר. תוך כדי שהוא מסביר את השכל העמוק, עכשיו אין שום קשר בין הקיפול של הנייר ובין השכל שלו. השכל שלו כרגע מונח בדברים נעלים ונשגבים, הוא בתהליך מסע הסברה בעניין עמוק מאוד, הוא יושב באיזשהו כיתה ומסביר עניין עמוק לתלמידים, שיעור מאוד, ברמה מאוד גבוהה בגמרא. ותוך כדי, בלי לשים לב, תוך כדי שהוא מדבר, הוא מקפל נייר. הוא אפילו לא שם לב שהוא מקפל את הנייר. הקיפול של הנייר לא תופס מקום אצלו, כי הוא עכשיו מרומם מזה. זה מה שאומרים, אמרנו, המלך לבדו מאז, מה זה מאז? שהשם הוא לבד מאז. מה זה מאז? מאז מימי קדם. כמו שמאז לפני בריאת העולמות הקדוש ברוך הוא היה לבדו, גם עכשיו הוא לבד. אז השאלה מה זאת אומרת? הוא לא לבד, יש עולמות. העולם הזה לא תופס מקום אצלו. אומרים לו למה? המרומם הוא מתנשא מימות עולם. כי הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו הוא הרבה יותר מרומם מימות עולם. מה זה מימות עולם? אנחנו יודעים שהשם ברא את העולם בשישה ימים. ולמה? כי כל יום הוא ברא את העולם על ידי מידה אחרת. ביום הראשון על ידי מידת החסד הוא ברא את האור. ביום השני הוא ברא את הרקיע המבדיל. וכו' וכו'. על ידי מידת הגבורה וכן הלאה. זה הפירוש אימות מימות עולם. כי לא אומרים ששת ימים השם עשה את השמיים ואת הארץ, אלא בששת ימים. מה זה? באמצעות מידותיו. כי אנחנו יודעים, למשל אצל האדם, יש את השכל שלו ויש את המידות שלו. מה זה השכל של האדם? השכל של האדם זה כפי שהאדם הוא לעצמו. ולכן האדם כדי להשכיל השכלות הוא לא זקוק לחברה, אדרבה. עדיף להתבודד כדי להשכיל השכלות. ברוגע. מה זה המערכת של המידות? אמרנו שהמערכת של המידות זה רק קשור לזולת. אתה אוהב רק אם יש את מי לאהוב. ואתה מפחד רק אם יש ממי לפחד. אוכל אותו דבר. כביכול אצל הקדוש ברוך הוא, השכל שלו זה כפי שהשם הוא מרומם מן העולם. הוא מרומם מן העולם. והמידות שלו זה הקשר של הקדוש ברוך הוא עם העולם. זה נקרא מאימות עולם. והקדוש ברוך הוא ברבודו בעצמו מרומם מזה. ובכן אצלו העולמות נבראו בדרך ממילא, כי הוא לא התעסק בזה. מי ברא את העולם? זה דרגה יותר נמוכה באלוקות. זה כבר אלוקים. בראשית ברא אלוקים. זה כבר ממה לכל אלמין. אז זה האור, ובכן אמרנו ככה, שמצד אור הסובב כל אלמין, זה מה שפעל שהעולם נעשה מעין יש. אחרי זה אור הממלא, מה הוא זה? הוא זה שמחלק את הנבראים, שיש כל כך הרבה בדומם גופה, יש כל כך הרבה ריבוי דומם, כל מיני סוגי אדמה, כל מיני סוגי אבנים, כל מיני סוגי טלאים, וכו' וכו'. ויש בצומח מיליונים, מאות אלפי סוגי פרחים, פירות, ירקות, עצים, פרחים, עלים. יש כל מיני סוגי מים, מים מלוכים, מים מתוקים. יש כל מיני סוגי חיות. ויש מיליארדי בני אדם, שחזל אומרים שכשם שאין פרצופיהם שווים, כך אין דעותיהם שוות. כל ההתחלקות הזו שיש בנבראים, זה בא מצד האור הממלא כל המין. זה האור שמתלבש בנבראים. מתלבש בנבראים בפנימיותם. זה האור הממלא כל המין, זה אלוקים. אז מצד שם הוויה, יהללו את שם הוויה כי הוא ציווה ונבראו. העולמות מבחינתו זה נברא בדרך ממילא, כי הוא לא התעסק בזה. ובכן זה גם לא פעל בו שום שינוי. כשאתה מקפל נייר בלי שימת לב, אז אתה לא יכול להגיד שהקיפול של הנייר הזה פעל שינוי בחיים שלך. כי מבחינתך לא עשית כלום. אבל אם עכשיו אתה מצייר ציור, אתה צייר, ואתה משקיע ימים וימים וימים ושבועות בתוך ציור. אתה משקיע בזה את הרגש שלך, את השכל שלך, את כל החושים שלך. אחרי שהציור נגמר, הציור הזה שינה את החיים שלך. אתה לא אותו בן אדם לפני הציור ואחרי הציור. מהנדס שבנה בניין יפה, השקיע בזה כוחות, מחשבה, שכל, חושים. אז אחרי שהבניין נגמר, הוא לא אותו בן אדם. למה? כי הוא התעסק בזה. אבל כשאתה מקפל נייר, לפני הכיפול ואחרי הכיפול, החיים שלך לא השתנו. למה? כי לא התעסקת בזה. לא היית בכלל שקוע בזה, לא היית עסוק בזה, לא היית מלובש בזה. תראה את זה בדרך ממילא. כשאתה דורך על נמלה, החיים שלך לא השתנו. כי זה נעשה בדרך ממילא. אתה לא עסוק בזה, אתה לא מלובש בזה בכלל. זה כמו ש... הכוונה היא שהעולמות לא תופסים. הכוונה היא ככה. הכוונה ש... לא, הכוונה היא שאצלו זה לא תופס מקום. זה הכוונה. שאצלו זה לא תופס מקום. העולמות לא תופסים מקום אצלו. גם אותו דבר, זה גם הזמן, כאילו. מבחינתו, הזמן הוא גם נברא. האדמו"ר האמצעי אומר שהזמן הוא גם נברא. כי מצד הוויה, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך, אין זמן. כן, אבל שוב, זה דרגה באלוקות. הקדוש ברוך הוא ברבודו בעצמו אין זמן. אין זמן. לא. כן, אבל סוף סוף, אחרי שנבראו כל כך הרבה עולמות, העולמות לא תופס מקום? לא, אצלו זה לא תופס מקום. אז אמרנו שזה הפירוש, מה שכתוב, אתה הוא שלא נברא עולם, ואתה הוא מי שנברא עולם, ואז אמרנו ככה, שכתוב שכל העולמות, בואו תסתכלו בעמוד חבב, אני חוזר על זה, כל העולמות העליונים אינם פועלים שום שינוי באחדותו יתברך בהי ברם. אם אתם זוכרים, אמרנו את הדיוק בהי ברם, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם עם אות אחת. ביוד קי, הוויה, צור עולמים. ביוד הוא ברא את העולם הבא, ובאות אה הוא ברא את העולם הזה. וכן כשאומרים בהי ברם, זה לומר שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם עם אות אחת. זה נוגע להמשך שנלמד, כן? הנשמה, הנשמה, לא הגוף. נכון, היהודי זה כן, היהודי הוא נוגע לקדוש ברוך הוא. נכון. היהודי שהוא בצלם אלוקים, המעשים שלו נוגעים אצל הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. זה כן. זה נוגע לקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, המעשים שלך. אצל ממלא כל עלמין, לא אצל סובב כל עלמין. בסובב כל עלמין זה לא תופס מקום, אבל בדרגה מסוימת באלוקות זה כן תופס מקום. אבל אצל הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו זה לא תופס מקום. השם הגביל את עצמו. הוא יגביל את עצמו, מה זה הוא יכול? הוא יגביל את עצמו.
זה חיסרון.
אבל שוב, איפה שהשם החליט להגביל את עצמו, אז שם הוא החליט שזה נוגע לו הבריאה. אבל הוא יגביל את עצמו. הגבלה עצמית אינה הגבלה. אתה יהודי, זה משהו אחר. אני מדבר לך עוד פעם, אתה יהודי, זה משהו אחר. המעשים שלך זה מעשים של יהודים. ודרך אגב, אני אגיד לך, הרבי פעם הביא ספר שנקרא ספר עבודת הקודש. זה לא הנושא של הספירה, אבל להיות ששאלתם אני קצת אגע בזה. יש ספר שנקרא עבודת הקודש, כתב אותו מקובל גדול, קוראים לו הרב גבאי, ושם הוא מציג שאלה. מה השאלה שהוא מציג? שיש פסוקים שמהם משתמע שעבודת השם של האדם זה לא נוגע לקדוש ברוך הוא. למשל כתוב, וכי אכפת לי לקדוש ברוך הוא, האם אתה שוחט מן הצוואר ומן העורף? אם צידתק מה תיתן לו, רבו פשעיך מה תעשה לו? משהו לא אכפת לו. ויש פסוקים אחרים שכתוב שם, שעל ידי המצוות אתה מתיש כוחו, העבירות אתה מתיש כוחו של מעלה, על ידי יגדל נא כוח השם, על ידי המצוות אתה מוסיף כוח למעלה. אז שם מהפסוקים משתמע שזה לא, כן נוגע. אז הוא תירץ, שתלוי על מה אתה מדבר. אם אתה מדבר על עתיק יומין, על האורן סוף שלמעלה משתל שלו, שמה לא נוגעים שום דבר, לא נוגע שום דבר. שמה באמת לא אכפת לו אם אתה אוכל חזיר או פירות ים. שמה? אבל אם אתה מדבר על אריך, שזה שורש הנבראים, או מצד סדר השתל שלו, שמה זה כן נוגע. למה? כשאתה עושה עבירה, אתה עושה חור בכלי, או מסתלק מן הכלי, החלק מהאור נשפח אל הקליפות, שמה זה נוגע. זה התירוץ שהוא הביא. הרב קצת מעורר שאלה על התירוץ. הוא אומר למה? הוא אומר יש פרשה, בפרשת משפטים כתוב, ועבדתם את השם אלוקיכם, ובירך את לחמך ואת ממך, ולא תהיה הכרה וארצב רול ורולה, ואז הוא אומר, הפסוק אומר, ועשירותי מחלה מקרבך. עכשיו יש בעיה, למה? התורה בהתחלה מדברת בלשון נסתר, ועבדתם, או לא ועבדת, לא כתוב שמה, ועבדת את השם אלוקיך, ואני אברך את הלחם שלך, ואני אברך את המים שלך, לא. וברך השם את לחמך. אז שם הרבי מביא את הרמב"ן. הרמב"ן, בהקדמה לפירוש שלו על חומש, הוא מדייק דיוק. מה הוא מדייק? שהתורה נכתבה באופן מיוחד. זה לא נכתב באופן שזה כאילו הקדוש ברוך הוא מדבר. כי אם זה היה נכתב בצורה שזה הקדוש ברוך הוא מדבר, היה צריך לומר, ואדבר אל משה, ואומר לו. וזה גם לא כתוב שמשה מספר. כי אם לא היה אומר, וידבר השם אליי. אלא איך זה כתוב, וידבר השם אל משה. זה כאילו מישהו מספר סיפור. אז הוא אומר שזה נכתב, התורה נכתבה בסגנון של שלישי המספר. אוקיי, הרבי אומר, מה זה השלישי המספר? כל מה שקורה בתורה, זה מה שקורה בסדר השתל שלו. מי מספר את זה? השלישי המספר, עצמותו ומהותו ידבח. הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו מספר מה קרה בסדר השתל שלו. ואז הוא אומר, יש משהו מוזר. אחרי שכתוב, ועבדתם את השם אלוקיכם, ובירך את לחמך ואת ממך, פתאום השלישי המספר הזה נכנס לתוך התמונה, ומדבר בלשון נוכח, והסירותי מחלה מקרבך. פתאום הוא כבר לא מדבר בגוף שלישי, הוא מדבר בלשון נוכח. אני אסיר, פתאום הוא נכנס לתוך התמונה. השחקן נכנס, המספר מתחיל לדבר עכשיו. מה קרה לו? הרי הוא אומר, כי כתוב מיד, זה כתוב מיד אחרי שכתוב, ועבדתם את השם אלוקיכם. מכאן הרי בוא אומר, ראיה, שעבודת השם שלך זה נוגע לקדוש ברוך הוא בעצמו. אז איך זה מסתדר עם הפסוקים אומר ככה? בסדר השתלשלות נוגע הפרטים. הפרטים ש... איך אתה עובד את השם, איפה אתה שוחט ואיפה אתה שוחט. ב- למעלה משתלשלות, הפרטים איך אתה מגיע לזה, זה לא נוגע לו. אבל התוצאה שכשאתה עובד את השם, אתה לוקח דבר גשמי ואתה עושה אותו רוחני, אתה מקדש את החומר, אתה עושה דירה לקדוש ברוך הוא למטה, זה נוגע לעצמות אינסוף ברוך הוא. אז אתה בצור יהודי, המעשים שלך נוגעים לקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. וזה כן תופס מקום. כי אתה יהודי, אתה לא חלק מהבריאה. כי אתה לא חלק מהבריאה, תזכור. דיברנו על זה פעם. אתה חלק מהבורא. אתה יהודי. יש בבריאה מחולקת לארבע דומם, צומח, חי, מדבר. יהודי הוא לא במדבר סוג יותר נעלה. אז זה כפי שהבורא נעשה נברא. מצד הנשמה אתה, ובכן אמרנו, אם אתה זוכר, אמרנו את זה לפני חודש, שלוש שבועות. אמרנו שאומרים בבוקר, נשמה שנתת לי, תאורה היא, אתה בראת. אז אמרנו, לפני שאתה אומר שהיא תאורה, תגיד קודם כל שהוא ברא אותה, אחרי תגיד שהיא תאורה. אז צריך להגיד, נשמה אשר בראת, תאורה היא. איך היא תאורה לפני שבראת? כי היא לא נבראת. יהודי לא נברא. יהודי הוא אלוקות. ובכן המעשים שלך מאוד נוגעים למעלה. מאוד נוגעים. מה זאת אומרת שולים?
שולים.
כן.
שקלו אותם פה במקום שלא נוגע לאף אחד, ואנחנו צריכים לעבוד פה בלוי.
לא, מה נוגע להשם? העולם לא תופס מקום אצלו. אבל השם ברא את העולם למטרה מוגדרת. למה הוא ברא את העולם ככה? אנחנו לא יודעים. נתאבה הקדוש ברוך הוא. ואומר אדמור הזה, כן, על תאווה לא שואלים קושיה. נתאווה. אבל העולם לא תופס מקום אצלו. אוקיי? אחרי זה אמרנו שכמו שהוא היה לבדו יחיד ומיוחד קודם היברם, הוא לבדו הוא יחיד ומיוחד אחר שברם. אז יש פה, שימו לב, בהתחלה אומר קודם היברם עם אה, ואחרי זה הוא אומר אחר שברם עם בית. הוא יכול להגיד, לכאורה הוא יכול להגיד ככה, ממה נפשך? או ככה או ככה. הוא יכול להגיד שכמו שהוא יחיד, לבדו יחיד ומיוחד, קודם שברם, אז כך הוא אחר שברם. או להשתמש באותו לשון, קודם היא ברם ואחר היא ברם. למה הוא משנה? אנחנו יודעים שהאדמור הזקן, פעם הוא היה לו שאלה אם לכתוב מילה בתניה עם וו או לא וו, והוא... שש שבועות השקיע מחשבה האם לכתוב את המשפט, את הטבע עם עוד וו או בלי וו. אז זה שהאדמור הכי עכשיו אומר אי ברם, שברם. אז אמרנו, אם אתם זוכרים, שהיא ברם זה מצד צועב כל העלמין, שברם זה מצד ממלא כל העלמין. וכאן האדמור הדקן אומר, תדע לך שגם מצד ממלא כל העלמין העולם לא תופס מקום. אז התחלנו את ההסבר, נגיד אותו בקצרה, ואז אנחנו נמשיך בהסבר הלאה. אמרנו למה באמת גם מצד אור, הרי מה זה אור הממלא כל העלמין? זה האור שמתלבש בנבראים. ואמרנו שהאור הממלא כל העלמין, לפני שהוא מתלבש בנברא, הוא מתאים את עצמו לנברא. זאת אומרת, אם אני מתאים את עצמי לנברא, זאת אומרת, הנברא תופס מקום אצלי. ובכן אני חייב להתאים את עצמי אליו. בסוף כל העלמין הוא מאיר בכל העולמות בשווה. ובכן, הוא לא מתאים את עצמו, הוא לא מצמצם את עצמו לפי ערך, ערך המקבלים. הוא נשאר מה שהוא. הוא נשאר מה שהוא. ובכן, לסוף כל העלמין העולם לא תופס מקום. כן, אתה נכנס לכיתה, ואתה אומר שיעור אחי, אתה לא מתייחס לכל אחד באופן אינדיבידואלי. אתה עבר, עושה הרצאה, כולם בשווה. אתה לא מתאים את עצמך לזולת. אתה לא מתאים את עצמך לזולת. אתה בא אומר את שלך הולך. אתה לא מתלבש בשני בפנימיות. זה סועב כל העלמין. זה הרצאה כללית. ויש השפעה פנימית שאתה מתלבש לכל אחד ואחד. אתה יורד לחושים שלו. אתה מנסה להסביר לו באותיות שלו. עם משלים שהם העולם שלו. זה התלבשות. אז אם אני... אז כשאני נכנס לאולם גדול ואני אומר הרצאה, בלי להבחין מי עומד מולי מי לא, אבל אני לא מתאים את עצמי לזולת, אז הם לא תופסים מקום אצלי. אני בא ואומר את שלי והולך. זה סובב כל העלמין. לא אם זה משל מדויק, כן? זה לא משל מדויק, אבל רק לשכך את האוזן. ומה לכל העלמין זה? זה מתלבש בנבראים. אז איך הוא אומר שהוא יחיד ומיוחד אחרי שברם? אחרי שהאור האלוקי מתלבש בנברא, עדיין זה לא פוגע בעובדה שהאור הזה הוא יחיד ומיוחד. אז הסברנו למה. כי אם אחרי שהקדוש ברוך הוא ברא נברא, זו הייתה בריאה חד פעמית, זאת אומרת, השם ברא את ברא עץ וזהו. אז עכשיו העץ הוא מציאות. אבל אמרנו שכל שנייה השם מתלבש בעץ הזה כל פעם מחדש. לעולם השם דברך ניצב בשמיים. אז אמרנו שבעצם כל הזמן העץ זקוק שדבר הווי יתלבש בו. ואם דבר הווי לא יתלבש בו, אז הוא יפסיק להיות עץ. הוא יחזור להיות, פעם מישהו אמר משל, צריכים לדבר על זה, לא רוצה להרחיב את הנושא, אבל אם אני עכשיו מכין סרט על הקיר, כמו בקולנוע, אז תורי דמויות, רצות, קופצות, כן? עכשיו אני מכבד את המקרן, אז הדמויות נעלמות. עכשיו מה זה אומר? האם עד עכשיו היה דמויות? האם עד עכשיו היה דמויות? היה דמויות, ועכשיו לא, אף פעם לא היה. אז שימו לב, אם השם יפסיק לעבוד את העולם ברגע הזה, זה לא שזה עד עכשיו היה עולם, ומי עכשיו אין עולם. אז יתגלה, אם לא יצוייך שזה קורה, היה מתגלה שכל העולם הזה הוא כמו קולנוע, כמו מקרן. יש דמויות, אבל בעצם אף אחד פה הוא לא יש אמיתי. אף אחד פה הוא לא יש אמיתי. למה לא? כי אתה יש תלותי. אתה כל הזמן תלוי בדבר הווי שמלובש בך. אתה כמו מקרן. השם מפסיק לעשות את המקרן, הכל עולם נאמן. ובכן, כשבדרת השם, כשאנחנו נלמד בדרת השם שער איכות ואמונה, השם האדמור הזקן אומר ככה, שאם השם הדבריו היה מסתלק מהנברא, הנברא היה חוזר להיות עין ואפס ממש, כמו קודם ששת ימי בראשית ממש. אז שואלים, מה זה, מה ממש, מה הוא רוצה עם זה? ממש, כבר אתה יכול להגיד את המילה ממש. הוא אומר, אז זה מסביר שזה להדגיש שמה שאנחנו אומרים, שאם השם יפסיק, הדבריו היה לא מתלבש בנברא, העולם יחזור להיות עין ואפס, זה לא מליצה, זה ממש ככה. ואיך הוא יחזור להיות? כמו קודם ששת ימי בראשית ממש. זה ממש יחזור להיות כאילו לעולם לא היה עולם. ובכן, למרות שממלא כל העלמין מתלבש בנבראים, היות שהנבראים הם, לא, הם תלויים בו, ובלעדיו בלי האור האלוקי הזה שמלובש בתוך הנברא. הנברא לא היה לו קיום, אין לו קיום בעצם, הוא יש תלותי. אז יוצא ש... נכון שאתה תלוי בי, אתה לא מטיס. יחזור לי עדיין, כלום. שמעתי פעם שהיה חסידים, זה מה זה, שמעתי מיהודי חסידים מאוד מבוגר, שפעם הוא היה מסתובבים בישיבות בליל שישי, הגיעו לזה ישיבה לא חסידית, ובאו בעצם למשוך בחורים כדי להזמין אותם לשבת, לבוא לכפר חב"ד, ולהשפיע עליהם קצת דברי חסידות. אז היו מתחילים בשיחה ככה. אז היהודי הזה החסידי מספר שהוא שאל אחד התלמידים שם, תגיד לי, אם הקדוש ברוך הוא רוצה להרחיב את העולם, מה הוא יעשה? אז השני אומר לו, יוריד מבול, יוריד הרבה הרבה מים, וישטוף את העולם. אוקיי, ובלי מים, אז הוא יוריד אש וגופרית, יוריד הרבה אש, וישרוף את העולם, ובלי אש. אז הוא יעשה ככה, אחרי שהוא ניצל את כל האפשרות ובלי זה, אז הוא אומר, אז הוא לא יכול להחיב את העולם. אם לא זה, לא זה, לא זה, איך הוא יחיב אותו? אז הוא אמר לו, היהודי הזה אמר לו, אם זה האלוקים שלך, אתה והאלוקים שלך, תלכו לעשות סיבוב. אז הוא אומר לו, איך אתה מדבר? אתה מגדף שם השם? אז היהודי החסיד אומר, אני מגדף. אתה עכשיו אמרת דברי כפירה לקדוש ברוך הוא. אם תבוא ללמוד תניא, אני אסביר לך. אם השם לא רוצה שלא יהיה עולם, הוא לא צריך להחיב אותו. הוא בשנייה מפסיק לעבוד אותו. כי השם לא רצה הוא רצה שהיקום ייעלם, לא העולם עצמו, לא הגלובוס. אנשים שהיו שם היו מושחתים, הבהמות היו מושחתות, אבל הגלובוס הוא הגלובוס. הוא גם תיאר את העולם.
איך אנחנו נתקדם
צריך להתבונן. זה נקרא שאתה מתבונן בעניין, אנחנו עכשיו בפרשת ויחי, נכון? פרשת ויחי יש את הברכות של יעקב, שהוא מברך את כל הנכדים שלו, כל הבנים, כל השבטים. אז יש שמה, הוא מברך את יהודה, יהודה אתה יודוך אחיך. מי זה אחיך? ראובן, שמעון ולוי. והרב מסביר את כל, בחסיד מוסבר, כל הבחינות הללו בעבודת השם. שהוא מסביר מה זה בחינת ראובן בעבודת השם, הוא אומר ככה. הוא אומר שראובן זה הולך כנגד פרשה ראשונה של קריאת שמה. זה אהבת. בן, היחס בין אבא לבן, זה אהבה. ראו זה לראות. זה המילה ראובן. זה בנוי משני מילים. ראו בן. האהבה שבא מצד הראייה באלוקות. מיד מסביר את מסבירים, חסיד מסבירה את עצמה, מה פירוש אתה רואה אלוקות. אז קודם כל הוא אומר פשוט. אנחנו יודעים שהראייה מעוררת את האהבה. מאיפה אנחנו יודעים את זה? מעולם הזה. איך אתה אוהב משהו? כי ראית אותו. העין רואה, הלב חומד. אם אדם לא רואה, הוא לא יכול לאהוב. כתוב בחסידות שסומה עיוור, אין לו שום תענוג בשום דבר. כי הוא לא רואה כלום. אתה נהנה מהעוגה כי ראית אותו. אוקיי? עכשיו, זה בגשמיות. אותו דבר ברוחניות. אם מלך ראייה באלוקות, אוטומטית זה יעורר בך אהבה לקדוש ברוך. השאלה היא מי רואה אלוקות בו? אולי מישהו, כן, אולי אחרי קוס משקי, אבל סתם ככה לא רואים אלוקות, נכון? אז מסביר בחסידות ככה. יש מה שנקרא ראיית עין השכל. מה הפירוש? אם אדם מתבונן בעניין מסוים, במושג למשל, אתה תתבונן עכשיו שכל, אתה הולך ברחוב, ואתה תתבונן שכל הרחוב, כל הבניינים, כל הרצפה שאתה הולך עליו, הכל זה דבר הוויה מלובש בו. אין סוף ברוך הוא נמצא בכל מקום, מלובש בכל נברא. וכל הנברא, כל הנבראים הללו, אני עכשיו חזרתי מהרבא, אז בחזור הלכתי לשדה התעופה בניו-ארק. אז שעברנו ליד מנהטן, אני מראה לבן שלי, תסתכל על הבניין החדש של ה... של התאומים. אז הוא מאוד גדול, זה 500 מטר, 550 מטר. אז אתה מסתכל, זה וואו, נכון? אבל אם תעצור שם רגע, איך הבניין הזה קיים? כי דבר הווי מלובש. אם דבר הווי לא היה מלובש בזה, אז הוא יפסיק להיות. כל הבילדינג הענק הזה ייעלם כעין ואפס. אם אתה תתבונן בזה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, אז כתוב שהעניין יתמת אצלך. מלשון התמתות. ואז, אמנם אתה לא תראה את הדבר הווי, אבל אתה תראה בראיית עין השכל. זה יהפוך להיות אצלך מוחשי. אתה תחיה את זה, אתה תרגיש את זה בנפש מאוד חזק. ואז כל העולם משתנה. אתה תחיה יותר השגחה פרטית. אתה תבין שכל דבר שקורה לך, יד השם מעורב בזה. הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. כל מקום הוא נמצא. כתוב, יש בתניא ב... שימו לב, אני אקחיל לכם את זה. שנייה. אני אקחיל לכם את זה שנייה. יש באגרות הקודש, בחלק התניא שמה, באגרת י' א', שימו לב למילים. תקשיבו רק. הוא אומר ככה, שהקדוש ברוך הוא עושה את הנברא, את הבריאה, בכל עת ובכל רגע. שמתאבים כל הברואים יש מעין, מחוכמתו יתברך, המחיה את כל, את הכל. וכשיתבונן האדם בעומק הבנתו, שימו לב למילים, שיתבונן האדם בעומק הבנתו. זאת אומרת, הוא יתבונן בזה. לא רק מחשבה באלמה, אלא יתבונן בזה. ויצייר בדעתו. כמו שאתה מצייר לעצמך עכשיו ציור, פרה, תצייר לעצמך איך שהשם בורא את העולם בכל רגע. תנסה לדמיין איך שדבר הווי, אתה רואה איך שהעולם נעשה כל הזמן מדבר לא דבר, מדבר לא דבר, מדבר לא דבר. אתה מתבונן בזה. מאין ליש, בכל רגע ורגע וממש, שימו לב מה הוא אומר, איך יעלה על דעתו כי רע לו או שום איסורים בחיים. למה? כי הוא אומר ככה, כל מציאות שיש בעולם, אפילו הזמן, כל אירוע שאתה נתקל בו, כל זמן, כל נסיבות שבהם אתה יכול שיזדמנו לך בחיים, הרי השם עושה את זה ברגע הזה. וכי יעלה בדעת רע שהקדוש ברוך הוא יעשה מציאות של רע? אין רע יורד מלמעלה. ואז הוא אומר, הוא באור פני מלך חיים. אם אתה תתבונן בזה, אתה בכל מקום תדע שיש מלך, יש פה הקדוש ברוך הוא. וכשהמלך נמצא, אז חיים, ועל כן עוז וחדווה במקומו. הועיל והוא רק טוב כל היום. ואכן, ראשית הכל שישמח האדם ויעגל בכל עת ושעה, ויחיה ממש באמונתו בהשם המחיה ומטיב עמו בכל רגע, ומי שמתעצב ומתעונן מראה בעצמו שיש לו מעט רע, אז הוא אומר, זה כופר חס ושלום בקדוש ברוך הוא. וכי יכול שהשם עכשיו נמצא פה ויעשה מציאות של רע? הוא אומר, ועל כן יחיקו מידת העזבות במאות חכמי האמת, אבל המאמין לא יחוש משום מסורים בו, לא מה זה. בסוף מה הוא אומר? הוא אומר בסוף ככה, ואם כן, הכל טוב בתכלית, רק שאינו מושג. ובאמונה זו, שאתה מאמין ככה, באמת, נעשה הכל טוב גם בגלוי. בגלל שאתה מאמין ככה, אז השם מגלה לך עכשיו בגלוי, שגם מציאות שהייתה נראית לך רע בהתחלה, בעצם היא טוב. כי באמונה זו שמאמין שהרע נדמה בגלוי כל חיותו מטוב העליון שהוא חוכמתו יתברך, שאינה מושגת, הרי באמונה זו הוא מתעלה, ואז הרע המדומה נעלם, ומתגלה הטוב העליון הגנוז. זה כשאתה חי אחדות השם, העולם לא תופס מקום. כי אתה מתחומם. אתה עכשיו מסתכל על העולם, כפי שהקדוש ברוך הוא מסתכל על העולם. בדעת עליון. יש דעת עליון ויש דעת תחתון. מה זה דעת עליון? דעת תחתון זה... מה הנבראים אומרים? הנבראים אומרים שהעולם הזה הוא יש. וקוראים לקדוש ברוך הוא עין. למה אנחנו קוראים לו עין? כי כל דבר שהנברא לא משיג אותו, הוא קורא לזה עין. לא עין כי איננו, אלא עין כי איננו, הוא לא מושג לנו. דעת עליון לא אומר ככה. דעת עליון אומר שהוא היש האמיתי. ואתה עין. עכשיו זה שהוא קורא לך עין, זה לא כלום משיג אותך, כי אתה באמת עין. אתה כלום, גורנישט. ולכן בתפילה אנחנו אומרים, מודים אנחנו לך. וחסידות מדייקים, לכאורה זה בעייתי, למה? כי מודים אנחנו לך, זה המקור של האמרה הזו, זה מודים חכמים לרבי מאיר. עכשיו, מה זה מודים חכמים לרבי מאיר? שבהתחלה הם חלקו עליו, בסוף הגיעו למסקנה שהוא צודק, אז מודים לו. אנחנו מודים שהאמת איתך. אם אתה אומר לה, השם, אני מודים אנחנו לך, מה, חלקת עליו קודם? אומר לו. אני חושב בדעת תחתון שאני היש ואתה עין, אבל אני מודה לך שהאמת היא לא כמו שאני חושב, האמת היא כמו שאתה אומר, שאתה היש ואנחנו עין. זה הפירוש מודים אנחנו לך, הועידו לשם קירו בשמו, מודים אנחנו לך. אנחנו מודים שהאמת היא כפי שאתה אומר, אלא תלוי האם אתה מסתכל מצד דעת תחתון או מצד דעת עליון. להפוך את העני לעין, כן. עכשיו, יש גם דעת תחתון, יש גם ביטול היש. יש גם ביטול היש. כי השם עושה את העולם, אז העולם הוא יש. אז יש יש שמבטל את עצמו לקדוש ברוך, ויש מצב שאדם מבין שהוא עין. הוא עין. כולה קמה כלא חושב. ולכן אנחנו נלמד גם כן אחר כך בפרק מ"ג, שמה בפרק מ"ג שנגיע לשם, אז אדמור לכן קצת יחזור על זה, והוא אומר ככה. הוא אומר שמה, איפה זה? בפרק בן ג' הוא התחיל להגיד שמה שיש עירה הילאה, אז הוא אומר, מה זה, הוא אומר מה זה חכם? חכם זה הרואה את הנולד. אז הפיפ שעת הוא שחכם יש לו ראייה על דווח ארוך, שהוא יש מצב, הוא רואה איפה זה יוביל. הוא יותר חכם, יש לו, הוא רואה לרחוק. אבל פירוש החסידי הוא, מה זה הרואה את הנולד? החכם רואה איך שהעולם נולד כל רגע ורגע מעין ליש. החכם רואה את הנולד. הוא כל הזמן מבין שהעולם מתהווה מחדש מעין ליש. ואז הוא אומר ככה, הוא אומר, אולי זה לא במן ג' לא משנה. בכל אופן, שם הוא אומר, שהוא מדבר על הדבר הזה, אז הוא אומר, ואל יוציא אדם את עצמו מהכלל. זאת אומרת, שזה לא רק העולם מתאבד מכל רגע ורגע, זה גם אתה. אז כן, אז זה הפירוש שגם אחרי שברם, הוא יחיד ומיוחד. כי כל העולם תלוי בדבר הווי. עכשיו, האדמו"ר הזקן קצת הולך יותר עמוק להסביר לנו איך העולם לא תופס מקום. אנחנו ממשיכים. הוא אומר ככה. אנחנו בחוו, אוקיי, אז אנחנו בשורה השלישית, כן הוא לבדו, אומרים לשורה הרביעית, הוא יחיד ומיוחד אחר שברם, משום דקולה קמי כלא חשיב. הכל לפניו, כולם לפניו לא נחשבים, הוא כעין ואפס ממש. למה? כי התאבות, פה הוא מדבר אפילו מצד ממה לכל עלמין. אפילו מצד ממה לכל עלמין. כי התאבות כל העולמות עליונים ותחתונים מעין ליש, וחיותם וקיומם המקיימם, שלא יחזרו להיות עין ואפס כשהיה, אינו אלא דבר השם ורוח פיו יתברך המלובש בהם. ולמשל, עכשיו הוא אומר עוד עניין. ולמשל, כמו בנפש, קודם כל, העולמות הנבראים לא תופסים מקום מצד זה שהם יש תלותי, שהם תלויים בדבר השם שמהווה אותם ומחיה אותם ומקיים אותם בכל רגע. אבל יש עוד סיבה למה הם תופסים מקום, סיבה יותר עמוקה. בואו נקרא את זה בפנים. ולמשל, כמו בנפש האדם, כשמדבר דבר אחד, שדיבור זה לבדו כלא ממש, אפילו לגבי כללות נפשו המדברת, שהוא בחינת לבוש האמצעי, לבוש הדיבור, שהוא כוח הדיבור שלה, שיכול לדבר דיבורים להמקד ותכליס. בואו שימו לב. אני עכשיו אומר, יש בנפש כוח הדיבור. עכשיו, הנפש היא נצחית. ובכן, כוח הדיבור שיש בנפש הוא גם נצחי. זה שהאדם משושלב מפסיק לדבר, זה כי הכוחות של הגוף שלו, לאט לאט מתעייף ונהיה זקן, 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 ואדם לא יכול לדבר. אבל זה שאדם נחלש את לו כוח הדיבור, זה לא מצד כוח הדיבור, זה מצד הגוף. שהגוף הוא לא כלי שדרכו כוח הדיבור יכול לבוא לידי ביטוי. אבל כוח הדיבור קיים בנפש תמיד, נצחי. הוא קיים. עכשיו שימו לב, שאני אומר א', אז אמרתי א', אוקיי, אני אומר כובע. אמרתי כובע. אני יכול להגיד כמה כובע? אני יכול להגיד כובע, 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 כובע. אני יכול להגיד מיליארד כובע. עשרת מיליארדים. כובע, 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 בלי לעצור. עכשיו, אם אדם לא מת, הכוח הדיבור יכול להגיד כובע, בלי לעצור. עכשיו, הכובע שאני אמרתי, נכון שאמרתי מילים. אמרתי כוס. אז אמרתי כף, וו, סמך. אבל אם השלוש אותיות הללו יש להם ערך, אם אני משווה אותם, אני מייחס אותם לכללות כוח הדיבור. הרי בצד כוח הדיבור שלי, אני יכול להגיד מיליארד אלף אלפים. בלי גבול אני יכול להגיד את המילה כוס. ולכן המילה כוס שאמרתי עכשיו, אין לה תפיסה, היא לא בערך, אין לה תפיסת מקום, והיא... אין לה שום ערך. כאילו, אם אני משווה את זה כללות כוח הדיבור, כי אני יכול לדבר בלי גבול. ולכן העוד שאני אמרתי, היות שביחס לכללות כוח הדיבור עוד אחת לא נחשבת לכלום, אז אין שום מציאות, שום ערך, שום תפיסת מקול לעוד הזה. עכשיו, מה אנחנו אמרנו? איך השם ברא את העולם? באי ברם. אז אם אצלנו עוד אחת ביחס לכללות כוח הדיבור לא תופסת מקום, אז אנחנו נבראים. עכשיו, אם אני משווה כל שכן, את האות הזה שאמרתי לגבי האותיות שאני יכול לחשוב. עכשיו, צריך לדעת שהאותיות של המחשבה הן יותר רוחניות ויותר עדינות. ולכן שימו לב, דבר שלקח לך 5 דקות לחשוב, אז אתה צריך 10 דקות להסביר. למה? למה צריך יותר דיבור להסביר מה שחשבת? כי האותיות של הדיבור הן יותר מגושמות. ולכן הן לא משקפות. הן לא משקפות. האותיות של המחשבה הרבה יותר עדינות. ובכן, מה שחשבת ב-100 אותיות, אתה צריך 300 אותיות להגיד את זה. כי הן יותר מגושמות, צריך להסביר יותר. עכשיו, אם אני משווה את האות אחת לגבי כללות כוח הדיבור, אז האות הזה אין לה שום ערך, שום תפיסת מקום. אם אני משווה את האות הזו לכללות האותיות של המחשבה, אז בטח שאין לה תפיסת מקום. עכשיו, אם אני משווה את זה, למה? אם אני מייחס את האות הזה שאמרתי, לא לאותיות, לא לכללות כוח הדיבור, לא לגבי כללות אותיות המחשבה, שאני יכול לחשוב, שזה גם עוד בלי גבול, אני מייחס את זה, הרי בשכל, הרי איך? יש דברות, אוקיי? יש דברות. השכל הוא בא לידי ביטוי על אותיות המחשבה. כל פעם שאתה רוצה להשכיל השכלה, אתה חייב להשתמש באותיות של המחשבה. עכשיו, ההשכלה הזו שאתה חושב באותיות, היא הייתה, המונח, למשל, יש מושג, מושג בהלכה ש... מושג בהלכה. אין לי דוגמה עכשיו. מושג בהלכה ש... או מונח במתמטיקה, כן? מונח כלל במתמטיקה, שהוא מונח, זה בעולם השכל. עכשיו, בעולם השכל, לפני שאתה מתחיל לחשוב על השכל הזה, אז אין שם אותיות. אין שם אותיות. כשאתה מתחיל להשכיל השכלה ואתה מתחיל, אתה רוצה שהשכל הזה להביא אותו לידי ביטוי, אז אתה מתחיל להשתמש באותיות. אבל לפני שהתחלת לחשוב על השכל הזה, אז השכל הזה קיים לפני שאתה חושב עליו, לפני שאתה מלביש אותו באותיות של מחשבה. ושם בשכל אין אותיות. אז אם אני לוקח את המילה הזו שאמרתי, כף, ואני משווה אותה, אני מייחס אותה לכללות כוח הדיבור, ואני משווה אותה לכללות כוח המחשבה, ואני משווה אותה לכללות כוח השכל, ששם בכלל אין אותיות. האות הזה לא תופס מקום בכלל, אין לה שום ערך. כי מצד השכל שם אני יכול לחשוב מיליארדים של אותיות אחר כך. יותר מזה, יש דבר שקיים עוד לפני שחשבת עליו. למשל, יש קולה. אז קולה, אתה אוהב אותו. אבל עוד לפני שבכלל חשבת שאתה רוצה קולה. עוד לפני בכלל שהיה לך חמדה בלב, והתחלת לחשוב בשכל איך להשיג קולה. אז זה קיים, אבל שם אין אותיות. אנחנו נלמד את זה אחר כך בשבוע הבא יותר עמוק. אז עכשיו שים לב. מה זה אומר? זה אומר שאם אצלך, אם אתה משווה את המילה אחת שאמרת, לעצם שלך, לדיבור שלך, למחשבה שלך, לשכל שלך, לעצם, אם אתה משווה את המילה הזו שאמרת לעצם הנפש שלך, אז המילה הזו אין לה שום ערך. שום ערך. אז ככה העולם לגבי הקדוש ברוך הוא. מה זה? העולם הרי השם ברא אותו עם אות אחת. ביוד ברא את העולם הבא, באה ברא את העולם הזה. בהי ברם. אז אצלך, שאתה נברא, אות אחת, אם אתה משווה אותה לעצם שלך, אין לה שום ערך. היא לא תופסת מקום. מה אמרתי? כלום. אז זה העולם. באי ברם. העולם שלנו לא תופס מקום אצל הקדוש ברוך. הוא לא פעל בו שום שינוי. זה לא פגע בארדותו יתברך. אתה הוא שנברא עולם, אתה הוא משנברא עולם. ובכן, עכשיו זה יותר עמוק. למה? כי מקודם אמרנו שהעולם לא תופס מקום, כי דבריו היה כל הזמן מתלבש בנברא ומהווה אותו. ובכן, הנבראים הם יש תלותי. ובכן, הוא לא יש אמיתי, הוא עין. אבל סוף סוף יש כאן נברא. בסדר, אבל יש פה שולחן עכשיו. אומר לו, השולחן הזה, השם ברא כל הגלקסיה, כל הגלובוס. כל הגלובוס, כל הגלקסיה, מרס ונפטון וג'ופיטר. ואמריקה ואמזוניה ואפריקה וראשון לציון ונתניה ותל אביב כל וכפר חב"ד, כל זה הקדוש ברוך הוא ברא באות אחת. והיות שהקדוש ברוך הוא ברא את זה באות אחת, מה זה אומר? שכל הגלובוס הזה לא תופס מקום אצל הקדוש ברוך הוא. לא תופס מקום אצל הקדוש. זה הפירוש אחדות השם. זה הפירוש אין עוד מלבדו. ובכן בשער איכות ואמונה, שם זה מוסבר יותר בהרחבה, דמור הדקן אומר שם, כתוב, וידעת היום, והשבוע כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל, והלכת מתחת. אז שואל הדמור הדקן, מה אני, הרי הוא מדבר בשופטין אני לא אסכינה, מדברים פה על אנשים דתיים, הרי אתה קורא בתורה, מה השם חושד בך שאתה חושב שיש עוד אלוקים שמסתתר בשמיים? או מתחת לאדמה? שהוא צריך להזהיר אותך על כך? וידעת היום, והשבועת לבבך, כי השם הוא אלוקים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת אין עוד. אז בלי השם הייתי חושב שאולי מתחת אדם מסתתר עוד אלוקים קטן, הייתי מחפש אותו. אז למה צריך להזהיר אותי על כך? אז האדמו"ר הזקן, אחרי המסע, הסבר שלו, הוא מגיע, לא, ברור שאין עוד הקדוש ברוך הוא. וזה ברור שהשם לא חושד בך, שאתה תחשוב שיש עוד אלוקים. אלא מה, הוא רוצה שלא תחשוב אפילו שיש עוד מציאות חוץ מהשם. זאת אומרת, יש מציאות. יש אמריקה, יש ארגנטינה, יש ברזיל, יש פרו, יש גלידות, יש כיכר המדינה, יש שנזליזה. מה זאת אומרת מציאות? יש מציאות. מה זאת אומרת אין מציאות? לא, כי עוד שכל המציאות הזה, השם מהווה אותה בכל רגע ורגע, והשם ברא אותה על ידי אותה אחת, ואותה אחת לגן בקלוס כוח הנפש. עצם אינו תופס מקום, העולם הזה לא תופס מקום, הוא לא מציאות. ובכן אין עוד מלבדו. מה פירוש? לא שאין עוד אלוקים, אין עוד מציאות חוץ מהשם יתברך. אין עוד מציאות. אין עוד מלבדו. לא, זה קל להגיד, כן? אבל צריך להיות עם זה. יהודי זה יהודי, אמרתי לך, יהודי. אתה מכיר את הבדיחה? היה פעם שתי יהודים דיברו, שתי חסידי חב"ד דיברו ביניהם. אז אחד אומר, שני, תראה, כמה אנשים יש בעולם? 15 מיליארד? כן. הרוב גויים, הם לא שווים, נכון? אחרי זה יש יהודים, חצי לא דתיים, הם גם לא שווים. אחרי זה מה יש? חסידי בובוב, חסידי מסנגדים, הם גם לא שווים. מי נשאר? חג חב"ד. בחב"ד, מי? 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 זה בעל הבור, זה דפוק, מי? אני ואתה. תגיד את האמת, אני לא יותר טוב ממך. מי נשאר? אני. אבל אז זה לא שווה, זה לא שווה, זה לא שווה, זה לא שווה. אני שווה. אז בכל אופן, וזה שוב, אז זה, וכשאתה חי, קודם כל אנחנו נחיה אחרי זה, איזה השלכות יש לזה, בעזרת השם בשיעור הבא, זה אחדות השם. אחדות השם. השגחה פרטית, השם מנהל את העולם. סיפרתי לכם פעם שיש לי חבר שהוא מדפיס, יש לו בית דפוס. אז יום אחד התקשר אליו יהודי ואמר לו שהוא כתב ספר על השגחה פרטית ועל אחדות השם והוא רוצה הצעת מחיה. אז הוא אומר, אוקיי, תשלח לי את החומרים, אני אבדוק כל הדיסקים כבר, ואני אבדוק מה... ואני בקשר, איך אני אשלח לך? אני גר בירושלים. הוא אומר, בדיוק יש לי עובד שגר בירושלים, הנה הכתובת שלו, תביא לו את זה, מחר יביא את זה לעבודה. באמת באותו ערב היהודי הזה כתב את הספר על השגחה פרטית וזה, הביא את החומרים לפועל, אבל הפועל למחרת בבוקר כשהוא נסע לעבודה שכח את זה. אז ביום יקשר היהודי הזה בסוף היום, קיבלת את החומרים, אומר האמת שלא, הפועל שלי שכח את זה בבית, בזכרת השם מחר הוא יביא, אז מחר אני איתך בקשר, אני אצור איתך קשר. מה? הוא שכח? הוא לא מתבייש? אתם לא רציניים? בכלל רוצה לעבוד איתכם? אז היהודי, החבר שלי אומר לו, אני רק רוצה להזכיר לך שכתבת ספר על השגחה פרטית. לא רק שתדע, הרי תזכור שכתבת ספר על השגחה פרטית. אז אולי זה גם השגחה פרטית שהוא שכח. אז לפעמים אנחנו שמים בדבקה, אין עוד מלבדו ואין עוד מלבדי, ואנחנו באמת, אז זה אחדות השם. אז בעזרת השם, עכשיו תחזרו הביתה, תגידו לאישה, הרב לימד אותנו, אין עולם. אז לא תעשה את זה.